אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היום השירה היא יותר קצב, יותר גימיקים ויותר צעקות. אני אהבתי את השירה של אריק איינשטיין, שושנה דברי, יורם גאון. אתה שומע את הקולות הענוגים האלה מלטפים אותך, לא מכאיבים לך באוזן ובראש. היום מכוונים את כל המוזיקה לדור הצעיר. פעם בכלל לא התייחסו לדור הצעיר, הם ניגנו ושרו מוזיקה שהם שמעו בבית, והם השמיעו את זה לכולם. בסדר. אבל לא טוב שהזניחו את הילדים. הילדים מרדו. טוב, אם אתם לא מקבלים אותי כמו שאני, אז אתם תקבלו אותי הרבה יותר חריף. ומחאתי.
אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
אנחנו בפרק מספר 90 של הפודקאסט אחד פלוס אחת, וזה פרק מיוחד במינו. יצאנו מהאולפן שלנו, הגענו עד לביתו, עלינו לרגל, אל אבי ומדינה. הלאה נביא, ומה העניינים?
שלום גם לך, אסף.
מה שלומך?
בסדר. אתה מכיר את המזמור לאסף?
מכיר את הטקסט.
מכיר?
כן.
אלוהים ניצב בעדת הל.
יש איזה לחן? הלחנת את זה פעם?
לא, לא. הלחנתי כמה מזמורים של דוד.
כן.
אסף... דוד היה יותר רומנטי. אסף היה די מטיף. אין לי מה להטיף. מעדיף את אל תשליחני, שזה עניין לכל בן אדם שחי על פני האדמה. אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. זה פסוק שמתאים לי.
אני אשאל אותך עוד רגע על אל תשליחני, כי זה גם נושא, סיפור מעניין, אבל מה שלומך בימים אלה? מה איתך? מה קורה איתך? מה אתה עושה? במה אתה מתעסק?
הכל בסלואו מושן. לא שאין הופעות, יש הופעות, אבל זה לא הכמויות שהיה, שהכמות שהייתה לפני המלחמה. אני מבין את זה. אני לא חי מהופעות, כך שזה לא מטריד אותי כל כך מבחינת פרנסה. והבית הזה מקבל ממני תשומת לב יותר גדולה.
מאחוריי עץ אבוקדו שאתה מתגאה בו, נכון? ומנגו ו...
אני מתגאה בכל העצים שמביאים פרי בעונה. הליצ'י קצת מפגר, אבל אמרו לי שליצ'י שנה נותן, שנה לא נותן.
צריך להגיד, בית מאוד סולידי. אני נורא הסתקרנתי לאיך הבית שלך ייראה.
היה לי דוד בירושלים, שהיה לו בדיוק, בדיוק בית כזה. אבן ירושלמית, ארוך ופשוט.
פשוט וצנוע ומאוד...
מי צריך יותר מזה?
יש אנשים שכנראה צריכים יותר מזה, ואתה לא.
לא, לא, אני לא צריך. אני איש פשוט ביותר. לא, אתה יודע, אני יכול לבנות פה 3 קומות ו... ולהזכיר דירות, ולמה אני צריך את זה?
מבחינה כלכלית די הסתדרת בגיל צעיר, נכון?
ברוך השם, ברוך השם.
היה לך גם עסק לליטוש יהלומים?
הייתה לי מלטשה, היו לי 12 פועלים.
זה במקביל לנסיקה שלך כמוזיקאי, כיוצר?
אז זה היה הובי שלי. זה לא היה...
מה מהם? המוזיקה הייתה הובי?
המוזיקה הייתה הובי.
לא, הייתה הובי, אבל זו גם הייתה התשוקה שלך, נכון? או שתפתיע אותי ותגיד שהתשוקה שלך הייתה ביעלומים?
נהניתי משניהם. בשני המקרים אתה יוצר. ואהבתי לראות את המוצר שיוצא מתחת ידיי, או מראשי המוסיקלי. אהבתי אותי. לא משנה מה אמרו אחרים, לא משנה מה התקשורת, איך היא הגיבה, זה לא משנה. כל עוד אני אהבתי, והסביבה הקרובה שלי מאוד, אז נהניתי מזה.
לא, אבל היעלומים זה לא היה עיסוק רק כדי לתת לעצמך איזה בסיס כלכלי כדי שתוכל לעשות את מה שאתה רוצה באמת?
לא, אני נהניתי מכל אבן שלטשתי, מכל אבן שקניתי ומחרתי. נהניתי מזה, זה עבודה של יצירה שיש בה הרבה סיפוק כשאתה מצליח להגיע למה שרצית. ובדרך כלל, אחרת זה היה אסוני מבחינתי, אם אני לא מגיע למה שאני רוצה להגיע, כשלתי.
אז היית מלטש יעלומים ביום וכותב שירים בלילה?
כן. כן, אני הייתי קם בשש וחצי בבוקר, נוסע למלטשה, מכין אבנים לפועלים, בשש הייתי חוזר הביתה, אוכל משהו, הולך לישון, תשע הייתי מתעורר בערב, הבנות הלכו לישון, גרושתי לא, אשתי שעבר לא עושה רעש, אני יושב לי בפינה שלי, כותב, מנגן.
וזה כבר בגיל, סיימתי מהיעלומים לקראת גיל 40, נכון? אני הייתי 39.
39, כן.
כל זה, אתה מתעסק ביעלומים כבר שכל הלעיתים כבר היו, היית כבר יצרן לעיתים גדול. נכון, היית כבר איש מוכר, איש מפורסם, איש עם קהל, ותוך כדי זה גם ממשיך עם העיסוק הזה של היעלומים.
נכון. לא כתבתי הרבה. נשמע כאילו...
לא כתבת הרבה?
לא כתבתי. ליד אהוד מנור, או נעמי שמר, לא כתבתי הרבה. כתבתי מעט, אבל יכול להיות שכתבתי טוב.
יכול להיות.
וחושבים שמי יודע כמה כתבתי. העניין אצלי זה לא הכמות, זה האיכות. כשאתה כותב שיר טוב, זה כמו שכתבת 20 שירים פחות טובים. שיר אחד טוב, קופץ גבוה. 20 שירים בינוניים, לא מי יודע מה.
זה מדהים, כי זה נראה, אתה יודע, לפי הביוגרפיה שלך, זה נראה כאילו באמת שלפת אותה מהשרבול. שבחי ירושלים, ואל תראה ישראל, וראיה, והפרח בגני, כאילו הכל, תקתקת אותם.
תראה, אני גיליתי מכרה ש... הרבה מלחינים אחרים פשוט לא ידעו על קיומו, או שלא חשבו בכיוון. במכרה שלי היה המילים. כי כשאתה רואה טקסט ואתה מלחין אותו, ולא מעמיד את הלחן בפני עצמו, אלא משתמש בניגון שיש באות, במילה שיש לך בטקסט.
תן לי דוגמה.
משל, אל תשליחנו.
אמא לפי תהילתך, אמא לפי תהילתך.
לא יכול להיות
אמא לפי
אמא לפי תהילתך, כבר היום תפתח. לא יכול להיות דבר כזה. כי המילים, יש בהם כבר את המנגינה. אתה פשוט צריך להבין את המילים, מה משמעותן ואיך הן היו נשמעות ללא המילה. תנסה לתאר לי את המילה בניגון, אם תצליח, אתה בא בדרך הנכונה.
אל תשליכם לזקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני.
חשבתי שתגיד לי שלי היה הוצא, לי היה מכרה שאחרים לא ידעו עליו, וזה המקורות היהודיים.
לא, כולם יודעים על המקורות היהודיים. אבל לא מבינים שהמנגינה נמצאת כבר במילים. אתה פשוט צריך לבטא במנגינה, בשפת הנפש. הרי מה זה מוזיקה? מוזיקה זה שפת הנפש. ואתה יכול לקחת את זה דוגמה מהחיות. יש להם טונציות שונות למצבים שונים. של קול שהן מוציאות. ואז אתה יודע מה מצבן. אם הן קוראות לעזרה, אם הן מנסות לדחוף כדי להיכנס למרכז הטרף ולהשתתף בחגיגה שלה, של הסעודה הגדולה, אם הן הולכות ותוקפות מישהו שמאיים עליהם, אז יש צליל אחר. אם הם ילדים, אז אתה שומע את הצחקוקים ואת הנביחות הקטנות האלה. ילדים משחקים, גם גורים משחקים. לכל דבר יש צליל. ואם אתה יודע לזהות את הצליל של האות שהיא אומרת משהו...
רגע, אני עוצר אותך רגע כדי שתסגור את הטלפון שלך.
כן. במה אני יכול לסייע לאדוני? אני אקצר לך, אני לא מופיע עם ספרי תורה. יש אחד קוראים לו משה גיאת.
אני מכיר
את
משה גיאת, אנחנו לא מופיעים את משה גיאת.
קח אותו, לא, קח אותו. תשמע, אני מציע לך משהו יותר טוב ממני. דבר איתי בעוד שעתיים.
אוקיי.
ביי.
אתה, אני שמעתי מאוד ברירן לגבי הופעות, לא?
כן.
אתה בא כשהקהל הוא הקהל שלך.
הקהל חייב להיות שלי, למה? אבי הוא מדינה, לא כותבים עוד שם, אבי הוא מדינה. עכשיו, מי שבא לה, הוא יודע לאיזה פיגוע הוא מגיע, אז...
כלומר, לא מתאים לך, אנשים הוזמנו, איזה 400 איש הוזמנו לחתונה, באו לזוג המאושר יוסי ודנה, ופתאום מקבלים את אבי הוא מדינה.
לא, לא. לא, בשום פנים ואופן לא.
למה?
כי אני צריך תשומת לב של הקהל. אני צריך תשומת לב של הקהל. הקהל הזה בא בגלל שהוא אוהב אותי מלכתחילה, הוא לא בא לבחון אותי. מלכתחילה הוא אוהב אותי. אז אם הוא אוהב אותי, אז הוא מכיר את השגעונות שלי. הוא יודע שאני מדבר בין השירים, אני מספר על השירים. אני מספר בדיחות, אני צוחק עם הקהל.
אבל לא הביאו איזה אקזמפלר, איזה, לא יודע, זמר אינדי שאף אחד לא מכיר. יש מישהו מה-400 מוזמנים שלא ישמח לקבל עכשיו את אבי ומדינה?
אוקיי, יש. 50%. מה יעשו ה-50% השניים? ימשיכו לאכול, ימשיכו לפטפט, ימשיכו לקשקש.
אין לך עניין
אני
בזה.
אני צריך תשומת לב 100%. אחרי אני יודע, מי שבא, לפי המודעה אבי הוא בא אליי.
למה אתה צריך תשומת לב 100%?
כי אחרת זה חוסך כבוד. מצד הקהל, לבמה. בכלל למה באת? אם אתה לא אוהב.
כן.
כי זה חתונה, אני באתי לחתונה. אבא של הקלה זה אח שלי.
זה לא אומר שהתחתנתי עם אבי ומדינה, אתה אומר.
בדיוק.
תגיד, אמרת משהו מאוד מעניין בהתחלה, כשאמרת איזה זמרים אתה אוהב את השירה שלהם, אמרת אריק איינשטיין, ואמרת שושנה דמרי, ואמרת יורם גאון. תקן אותי אם אני טועה, לשלושה אומנים שלא עבדת איתם, נכון?
יורם גאון עבדתי איתם. כן? כן. שושנה, את המעריצה שלי. עשו לה 70 שנה, אני יודע מה, משהו, בהיכל התרבות, והיא קשרה אליי, אביו, אני רוצה שתבוא. אמרתי לה, אבל אני לא שר את השירים שלך, זה לא, לא, אני רוצה שתשיר לי שם בחיי ירושלים. תקדיש אותו לי.
שבחי ירושלים את אדוני הללי אלוהיך ציון.
שבחי יורם, מה כתבת?
יורם, איך קוראים לשיר הזה? וואו, שכחתי.
שנייה, היה לי לא נעים שאני לא יודע, אבל אם גם אתה לא זוכר, אז הכל בסדר.
לא, אני לא זוכר, כי אני לא זוכר שמות, בכללי. יש לי 3 בנות, לכולן אני קורא ירדנה, ולאף אחד לא קוראים ירדנה.
נהדר. אבל עדיין, בכל זאת, לא הלכת על ה... על הקלאסיקות שלך, כלומר, על החשודים המיידיים שלך. לא אמרת לי זוהר, או שימי, או רווח.
לא, אז אני תיארתי לך, כשדיברנו על זה, תיארתי לך את מה שהיה פעם, לפני 40-50 שנה, ומה שיש היום מהדור החדש. כן. מדוע הוא שונה.
כן. אבל נגיד, מבחינתך, המבצע האולטימטיבי זה מישהו כמו אריק?
לא, אני חושב שאריק יש לו במנעד שלו, יש לו קול נעים, אבל הוא לא זמר.
הוא לא זמר?
הוא לא זמר. הוא... מה זה זמר? זמר זה מקצוע. זאת אומרת, לא משנה איזה שיר אני מביא לך, אתה לומד אותו ומבצע אותו. אריק איינשטיין מוגבל בדבר הזה. הוא שר בטונים נמוכים. אריק איינשטיין, יש לו אולי, אולי 2 אוקטבות, אולי. קח את שימי, יש לו 3 אוקטבות.
מה אתה מעדיף? מה אתה מעדיף לשמוע?
יש כל דבר בעיתו.
מה אתה שומע? סתם, עכשיו.
מוזיקה אני לא שומע.
לא שומע?
לא. אני לא שומע מוזיקה. אני, יש לי אוזן ביקורתית מדי, מכדי, אני תמיד... מוצא את הטעויות, את הפאקים, את הזיופים, את הכלי הזה פה לא מתאים. וזה אותי, מוציא אותי מהשלווה.
גם בשירים שלך?
שירים שלי אני בכלל לא שומע. אני שומע את הביצוע הראשוני, וכשזה יוצא מהאולפן, אבל גם כביקורתי, אני לא נהנה מה שיר, אני מבקר אותו, לראות מי עשה פה טעות. איזה נגן, איזה נגן, איזה מעבד, איזה זמר, איזה מבשל, טכנאי. זה הצורה שבה אני שומע מוזיקה.
מה השיר האחרון ששמעת ואהבת?
השיר האחרון ששמעתי ואהבתי. אני לא שומע מוזיקה, כך שאני לא יכול להגיד, אני לא מצוי.
אפילו לפני עשור, לפני 20 שנה, משהו שתפס לך את האוזן, אמרת, וואלה. זה הבחור הזה, אני אוהב אותו.
דיוויד ברוזה.
דיוויד ברוזה דווקא.
כן. דיוויד ברוזה, האישה שהייתי.
וואלה.
מאוד אהבתי, הוא גם שר את זה נכון.
הרפרנסים התרבותיים שלך,
כן.
וגם הביוגרפיה שלך, זה לא מה שהיית מצפה מיביאו מדינה, נכון?
למה אתה מצפה למשהו אחר?
אתה קיבוצניק.
כן.
נולדת בתל אביב, די מהר עזבת את הבית, נסעת לקיבוץ בדרום, לכיסופים. אני מניח שכשגדלת בכיסופים, היית נער, נער מתבגר, זה השלב שבו הכי נפתחות האוזניים. לא גדלת על מוזיקה שאני פותח פה מרכאות, מוזיקה מזרחית. נכון?
גם אצלנו בבית לא שמרו אף פעם ערבית. זה היה מנוע מאיתנו. לא שאנחנו מבינים במוזיקה הערבית, אבל אבא שלי, היה לו איזה משפט, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. זאת אומרת, גם בתימן הם לא שמעו מוזיקה ערבית. הם התמקדו ברפרטואר היהודי שלהם. היה להם דיוואן, ששמע איזה 300-400 שירים של ביניהם גם של שבזי ואחרים, וזה סיפק אותם.
אז אתה, ההליכה שלך לקיבוץ זה גם סוג של להתערבב בגויים?
אני בוודאי שהתערבבתי בגויים, למזלי התערבבתי בגויים, כי פתאום ראיתי את הצד האחר של ישראל. פתאום ראיתי, יש במטבע, יש עץ ופלי, אני ידעתי את הפלי, את העץ לא הכרתי.
מה זה היה הפלי?
לא משנה, אז הייתי, הכרתי את העץ, זה לא משנה, אני הכרתי צד אחד.
לא, תן לי את הצד אחד, הצד אחד היה מה?
זה היה המוזיקה שהייתה לנו בבית, שזה הייתה מוזיקה תימנית, חזנות, חזנות אשכנזית.
ואז בקיבוץ גילית מה?
שירים חסידים, גיליתי את המוזיקה הבולשביקית, הרוסית, הרי...
מה, תזמזם לי משהו? מה שמעו שם? תן משהו, נו.
בנו, צריך לבנות תולים. זה הכל מרשים רוסיים, אבל במרשים האלה, זה היה משהו, עידוד עצמי לכיוון שהקיבוץ הלך בו. לידו היו את המלודיות הרוסיות השקטות, שאני מאוד אהבתי. כי היה בזה נשמה, היה בזה יצירה נכונה. זאת אומרת, כפי הנראה המלחין שכתב את הלחן למילים שלא הבנתי ברוסית, אבל כפי הנראה הוא התיישב על המילים נכון, לכן יצא לו השיר ענוג ושקט ועובר באוזן מחליק.
ואז שהתחלת לעשות מוזיקה, כמו מי רצית להיות, או מי היה... ראית את עצמך ממשיך דרכו
לא
של...
לי, לא היה לי, לא הייתה לי דוגמה. לא היה בנמצא מישהו כמוני שיכתוב שירים ולחנים כמו שאני כתבתי. זה לא היה. לא היה בנוף.
לא, אבל אמרת, לא יודע, גדלת על ברכי נומי שמר ואריק איינשטיין או...
לא גדלתי על ברכי. זה שאני אוהב את ה... את היצירות, את הביצועים שלהם, של יורם גאון ואריק איינשטיין ושושנה דמארי, לא אומר שאני גדלתי על ברכיהם.
אבל כל אחד בסוף, כל יוצר בסוף, באתי להגיד מחכה, אבל זה לא חיקוי, כל אחד בסוף צומח מתוך משהו.
אני צמחתי מתוך הרבה סגנונות. אני צמחתי מהסגנון התימני, צמחתי מהסגנון הרוסי, החסידות, פלמנקו ספרדי, מאוד אהבתי. ופתאום גיליתי את הרבעים במוזיקה הערבית. עכשיו, אם לא תדע איך התגלגלנו משפחת מדינה ב-500 שנים האחרונות, לא תדע למה אני כותב מלחין בסגנון הזה. אני גיליתי שסגנון מוזיקלי משאיר בך סימני דרך, בגנים. לא משנה מתי תחזור לזה, אחרי 100, 200, 300 שנה, זה בגנים. אם היה וזכית ובגנים שלך הם עשירים בסגנונות מוזיקליים, הרווחת אם אתה הופך להיות יוצר. כי אז אתה מוציא את הכל בשיר אחד. החמישה או השישה סגנונות שאתה ספקת, מתאספים, עושים ועידה באיזה שיר של אבי ומדינה שיצא. כי יש במוזיקה שלי גם סגנון ספרדי, גם תימני, גם רבעים מזרחיים, גם חסידי, גם רוסי. כל הסלט הזה יוצא החוצה בשיר אחד.
ואז קובעי הטעם בתרבות הישראלית לקחו את כל המגוון הזה שהבאת פה בשיר אחד, ואומרים, זה מוזיקה מזרחית.
טוב, אני לא אגיד לך שכל מי שעבד ושידר לנו את טעמו, עשה לנו חשבון.
אבל אתה הבנת שכשאתה מוציא שירים ראשונים... אתה הבנת שאתה עושה משהו שהוא נגד הזרם?
לא הזרם שלי.
נגד המיינסטרים.
לא הזרם שלי.
כן.
כשאתה כותב לפסטיבל המזרחי, אתה נשאר בבית.
כן.
זאת אומרת...
היו אז נגיד למאזיננו צעירים יותר, היה אז את פסטיבל הזמר והפזמון.
כן.
ולידו היו עוד שני פסטיבלים מקבילים. מה? לא מקבילים?
היה הפסטיבל העברי, הוא היה הראשון. אחרי זה בא הפסטיבל החסידי. ואחרי זה בא הפסטיבל המזרחי, ואחרי זה פסטיבל ילדים.
שקראו לו בשם יותר יפה משם מזרחי, מהפסטיבל המזרחי.
הפסטיבל בסגנון עדות המזרח.
לא הרבה יותר יפה.
כן. לא עניין של יפה, זה קודם כל הם חוטאים לאמת. כי כל היוצרים והזמרים שהתנקזו אל תוך הפסטיבל המזרחי, היו ישראלים.
כן.
בהרבה מקרים, הרבה יותר ותיקים מאלה שנחשבו מוזיקה ישראלית.
עזוב את השם רגע מזרחי. אתה... הכרת אבל בזה שאתה עושה משהו שהוא לא מה ששומעים ברדיו? שהוא אחר סגנונית ממה שמשמיעים ברשת ג' וגלי צהל?
כן. בוודאי שידעתי, אבל ידעתי שיש לזה קהל. ידעתי שיש לזה קהל. והקהל הזה לא מקבל שירות מה... שני ערוצים שהיו אז, גלי צהל ורשות השידור, לא מקבל שירות. כי אין שם אנשים שבכלל מכירים את הסגנון הזה. ואין שם אנשים שחושבים שזה לגיטימי בכלל. זה משהו שצריך לעבור מן העולם, וכולם צריכים לשמוע ולהתבטא כמו שזה מתבטא ברדיו שלהם.
איך בכל זאת הגעת לקהל, אם לא דרך תחנות הרדיו?
להזכירך, אז הייתה תקופת הקלטות. כל אחד היה לו רדיו באוטו, כל אחד שמע מה בא לו. הקסטות, מה שקראנו אז, הם היו תחנת הרדיו. היית עובד בתחנה המרכזית, שומע את כל השירים החדשים שיצאו השבוע האחרון. זה היה זול, ואנשים קנו והקשיבו לזה ונהנו מזה. למדו את השירים, ואז כל המסיבות שלהם היו אפופות בסגנון הזה. וזו הייתה גם, מה אני אגיד לך, קניית מחאה. הם קנו את הקלטות כצעד מחאתי, כדי שהם יוכלו לשמוע את מה שהם לא נותנים להם לשמוע ברדיו הממלכתי, שהם מממנים אותו.
תן איזה דוגמה לאושר מוזיקלי כזה, לאסופה של סגנונות אצלך באחד השירים.
הפרח בגני.
תרחיב קצת על הפרח בגני בהקשר הזה.
פרח בגני זה שיר שיש בו הכל. יש בו פלמנקו ספרדי, יש בו...
איפה הפלמנקו?
מואזין.
מואזין?
בטח. זה יש בו רבע גם. יש בו...
ואיפה הפלמנקו?
פלמנקו... זה יותר פלמנקו, זה מזכיר לי יותר את... קוראים להם חבר'ה של... היו שלושה אחים כאלה עם גיטרה?
ג'יפסי קינגס.
ג'יפסי! היו. אז...
זה יותר זה. אז אמרנו פלמנקו ומואזין, ומה עוד יש שם?
אף פעם לא שאלו שאלות כאלה, אתה יודע? אתה הראשון ששואל את השאלה הזאת. יש שם סיפורת, אבל אני לא יודע באיזה סגנון. זה... הבית הוא פעם 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 שימי לב שזה שטוח, כי זה אינפורמציה. אתה מעביר אינפורמציה. אין בו איזה תחנון או איזה בכי או איזה התרפקות. זה סיפורת. אני לא יודע איך לקרוא לסגנון.
אתה יודע, מה שתפס אותי, אני חושב, כשהייתי ילד והתחלתי לשמוע שירים שלך, מה שתפס אותי, הדבר הראשון שתפס אותי זה הפער, לכאורה הפער, בין האווירת חפלה הזאת, אני כילד בטיולים שנתיים במושב האחורי, שרים את השירים, כפיים, צועקים, וזה הפרח וגניש, הבכי ירושלים, כל הדבר, לבין הטקסט, שהשפה הרבה יותר גבוהה ועשירה מכל מה שהיה אז, בטח ממה שיש היום. אתה כותב מאוד מאוד גבוה, ויש אווירה של שכונה, והשיר הוא הכל חוץ משכונה.
כן. כן, כשפנו אליי צעירים, אתה יודע, מהשכבה הצעירה, לכתוב להם מילים במנגינות, אז... כשהייתי מראה להם את הטקסט קודם. איך שהם היו רואים את הטקסט?
הם נבהלים.
אתה יודע כמה אנשים שאלו אותי, מה זה חלד?
חלד.
אנשים לא יודעים מה זה חלד.
איפה חלד מופיע?
שבין הטוב והרע. אמרת לי שאת כה אוהבת.
שאייל גולן שם.
אמרת לי שאת כה אוהבת. שאני היקר לך בחלד, שתלכי
אחריי כעיוור. אז יש שם חלד, וטלפון, מה זה חלד?
ריאל גולן לא שאל אותך מה זה חלד?
אני הסברתי לו. את השיר לא כתבתי לריאל גולן. שמעתי את השיר, היה השותף שלי, ישי בן צור, הוא היה... היה אצלי. הוא אומר לי, אין לך משהו חדש? וזה אמרתי לו, כן, יש לי משהו חדש שכתבתי לעצמי. ושמעתי לו את השיר. תעשה לי טובה, איזה שיר יפה, תן לי אותו, אין לי שום להיט. לאייל, וזה. אמרתי לו, תשמע, אני בעוד 3 חודשים מוציא אותו. אתה יכול לקחת אותו, תת לאייל. שיזדרז, כי אני בעוד 3 חודשים מוציא אותו. אני מוכן לתת לו, כאילו. אבל אני לא מחכה לו. תודה, תודה. הפך להיות שיר של אייל גולן.
רגע, אני עוד רוצה לחזור לאייל גולן ובכלל מבצעים אחרים, אבל אתה במודע כתבת בשפה גבוהה?
זו השפה שאני רגיל אליה. תשמע, אני... הייתי הולך לבית כנסת עד גיל 14 כל שבת. וסליחות, אבא שלי מעיר אותי, ואני הכרתי רק שפה גבוהה. לא הכרתי שפה אחרת. גם לא היו אז... גם המשוררים האחרים כתבו בשפה די גבוהה.
משוררים אחרים?
כן.
אבל בפזמונאות הישראלית זה לא היה...
פזמונאות לא עניינה אותי.
לא עניינה אותך?
לא.
ראית את עצמך כמו מי? כלומר, מי היו הקולגות שלך לצורך העניין?
לא ראיתי אצלי קולגות, כי בדרך כלל המשוררים שהיו דאז, הם היו... לא באו מתוך הדת היהודית. הם נטשו את הדת היהודית, ואני מבין אותם.
מי? למי אתה מתכוון?
והעברית שלהם הייתה עברית של חול.
למי אתה מתכוון?
אני מדבר על ביאליק, אני מדבר על שלונסקי.
לא, לא נטשו את הדת היהודית, זה נשמע כאילו אתה מתאר אנשים שהתנצרו.
לא, לא.
עזבו את הדת.
עזבו את הדת, כן. הפכו להיות חופשיים. והחופשיים מעדיפים להשתמש בשפת הדיבור היומיומית, ופחות להשתמש בניסוחים התנכיים של העברית.
אתה נשארת בדת?
לא. אני מאמין באלוהים. אבל אני רק מאמין. אני לא יודע. אז זה נשאר אמונה. נשאר אמונה, אני לא מוכן, לא מוכן למות עבורה, בוודאי שלא, כי זו רק אמונה. מעצם המילה אמונה אומר שזה לא בטוח שזה קיים, אני פשוט מאמין. וזה עזר לי הרבה, כי כתבתי הרבה שירים עם שאלות לקדוש ברוך הוא. כן.
אליך אלוהי. אלוהים.
ידעת, ידעת את כולך, וידעת, ידעת מה כואב, מה אסור, מה מותר.
אליך אלוהי זה, זה כבר מתוך האמונה, אבל יש לי שמע אלוהי כי דבר לי אליך ובטרם יום דיני אש עליך. אין העולם ומלואו מפעליך, המפעל שלך. ואיך תשים במשפט ברועיך? ומה כוחי מהו כי תנסני, יציר כפיך מראשית הנני. ילוד אישה, פרי באושה, ובעולם עד אשר לך אין רק עובר וחולף בו.
ובעולם עד אשר לך אין רק עובר וחולף בו אני.
זה מתוך מה?
מתוך למה אתה שופט אותי, הרי אתה יצרת אותי.
לא, אבל מה בחיים, מה בחיים שלך הביא אותך לכתוב טקסט כזה?
ההקפדה היתרה של קבוצות בחברה הישראלית שהן חרדיות וכו', שהם מקפידים ואפילו הייתי אומר מסרסים. מסרסים מתוך זה שהם חושבים שהם אפילו גדולים ממשה רבנו, ומה שציווה אותו האלוהים. החרדים לא הולכים לצבא, על אף שכתוב, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. פשוט פקודה, זה צו עשה.
אבל השירים שלך נכתבו מתוך תחושה קולקטיבית? האם הכתיבה שלך היא באה מחוויות אישיות כואבות או שמחות? או מתוך איזו הסתכלות על החברה.
אני יודע שהרבה אנשים חושבים כמוני, אבל לא יודעים איך לבטא את זה בשיר. אני כן יכול לבטא את זה בשיר. לשאול את השאלות. אפילו שאני מאמין באלוהים, מאמין, אבל לא יודע. זאת אומרת, אתה יכול להשיג על מעשיו. אבל אני רק מאמין, אני לא אמרתי שזה בטוח שהוא יגאל אותנו מהשביעי באוקטובר. הוא ירד או ישלח שליחים, והם יצילו אותנו. לא.
לא, אני שואל משהו אחר, אבי, אני שואל, האם אלוהים כמשל, אלוהים כנושא בשירים שלך, האם הנושאים שלך בשירים, האם הכתיבה שלך, היא מתוך חוויות של אינדיבידואל שחווה, לא יודע, גירושים, או חווה קשיים בקריירה, או חווה דברים של הפרט, או מתוך איזה, מה קורה לנו כחברה?
כשאני כותב שיר, אני הייתי רוצה שזה יגיע לכל אדם. שזה ייגע לכל אדם. לכן, כשאני לוקח את אל תשליכני, זה נוגע לכל אדם שחי על פני האדמה. כשאני לוקח את שבחי ירושלים, אז אני יודע שירושלים זאת הבירה הקדושה שלנו, ואין יהודי שלא מתרגש לשם המילה ירושלים. אז ירושלים נוגעת לכולנו.
יש לך בכל זאת שירים שאתה מרגיש שהם אישיים שלך? עליך, על חוויות שלך, אישיות?
פרח בגני.
כן?
הייתה לי אהבה בקיבוץ. אהבה שלא מומשה. וזו הייתה אהבה ראשונה שלי. והייתי נער בלי ניסיון. לא הבנתי שזה היה הדדי. היא גילתה לי את זה אחרי 4 שנים.
כשהיה כבר מאוחר.
שהיה מאוחר, כן. ואז אמרתי לעצמי, איזה מטומטם אני. אמור. אבל אני, האמת היא שזה, אהבה ראשונה, אתה אף פעם לא יכול לדעת איך.
אבל הנה, שיר, אתה אומר, זה שיר של חוויה אישית שלך, שנוגעת לכולם, למי לא הייתה פעם אהבה לא מומשה, הרי.
כן, אבל הפעם אני, פחות היה אכפת לי אם זה, אם זה מניסיונם של כולם. אני רציתי להביע את הניסיון שלי.
יש לך גם שיר יפה שכתבת לאמא שלך.
יש הרבה שירים שכתבתי לאמא, יש חמישה שירים. יש לזוהר ארגוב שיר של אמא שאני כתבתי לו, זה אמא שלו.
לא, אבל לאמא שלך, אני מתכוון.
אמא שלי...
חיים משה מבצע שיר שאתה כתבת לאמא שלך.
כן, 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 כן. עמוק עמוק, רחוק רחוק, עודך עומדת מול עיניי. עם החיוך והמבט, ובתוכי ליבי נצבט. זיכרון.
ובתוכי ליבי נצבט. אמא, אמא, את שם למעלה, עודך בוכה, עודך דומעת, עודך יושבת, נעצבת על הפרידה בטרם עת.
היא נפטרה כשהיית בן 12.
כן, כשהייתי בן 12. ניתוח מיותר, טרומבוזה, וזהו.
מה אתה מרגיש שזה עשה לך? כאדם, איך זה ייצב אותך כאדם, כיוצר?
אני אגיד משהו היום. המוות של אמא שלי עיצב אותי. אני לא בטוח שהייתי אני אם אמא שלי הייתה נשארת. כי אתה יודע, דרכן של אמהות זה כל הזמן לתמוך. ובגלל שלא הייתה לי אמא, הייתי מודע לזה שאין מי שיתמוך ואני צריך לדאוג לעצמי. ומכיוון שכך, גדלתי כמו שגדלתי, דאגתי לעצמי, ואני חושב שבמקרה של אמא, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי. אם אמא הייתה חיה, לא בטוח. אבל אני תיארתי את אמא שלי בדיוק כמו שחשבתי עליה. בדיוק כמו שהאחים שלי ראו את זה.
זה אולי השיר הזה שחיים משה מבצע, אולי מביא אולי לשיא איזה תהייה לגביך, כי אתה זמר, יש לך קול, אתה גם זמר אהוב, אנשים אוהבים לשמוע אותך שר. כל השנים האלה ששירים שלך, נראה לי 20 שנה, נכון? שני עשורים העברת שירים לאחרים.
כן.
מתחילת שנות ה-70 עד 1990 מוצאת משהו שלך, בקולך.
כן. וואו, אני מוכרח לתת לך ציון גבוה לזיכרון שלך. כן.
איך זה היה לך? למסור שירים. בטח שיר כזה על אמא שלך.
כן. אז כמו שאתה מבין, הייתי בן אדם ריאלי. לא רציתי להיאבק על מקומי במוזיקה, כי הסיכוי שאף לאפס. לא הייתי מקובל על ידי התקשורת. התקשורת אפילו ניסתה להתעלם ולמחוק.
אתה לא היית מקובל או הסגנון שלך היה לא מקובל? זה היה אישי נגד אבי ומדינה?
של מי הסגנון? של אבי ומדינה.
לא, במובן הזה זה משנה אם אבי ומדינה שר את שיריו של אבי ומדינה או שחיים משה שר את שיריו של אבי ומדינה?
לא, בכלל לא רציתי להתפרנס, לא רציתי להיות תלוי בענף הזה שנקרא תקשורת, שבלעדיו אתה כישלון.
הבנתי.
אז ידעתי שאני לא אקבל את התמיכה הזאת, כי אין לי מהלכים, אין לי קשרים, אני לא שייך למיליה, אני לא מבטא את ה... טעם של אלה שיושבים בתקשורת, אז ברור שנדונתי לכישלון. בוא, שרבי לא היה גם מצליח, אם לא היה לו את המרגן הגדול והמצליח, יש לו מוצא.
ואתה אומר, אני נתתי את זה לאחרים, אמרתי, קחו את זה, אני לא רוצה להתעסק בזה? זה היה העניין?
כן, ואבא שלי קוזם היה כועס עליי. הוא היה אומר לי, למה אתה מחלק את השירים שלך? למה אתה לא מבצע לבד?
אבא שלך גם בטח כעס עליך על ההשקעה שלו. הוא נסע אליך לכיסופים, הביא לך גיטרה, חזר הביתה.
כן, אבל הגיטרה הזאת הוציאה איזה 100 שירים.
הגיטרה הזו גם פרצה ז'אנר חדש, מה זה, עיצבה אולי את המוזיקה הישראלית?
יש פחות רתיעה מהמוזיקה הזאת היום בין המוזיקאים.
עוד בטח נגיע לזה, אבל... אז אתה אומר, בשני עשורים שחילקת שירים, אתה אומר, תעשו עם זה מה... זו הייתה המחשבה, תעשו עם זה מה שאתם רוצים?
לא, לא, חס וחלילה. אני לא נותן שיעשו בשירים שלי מה שרוצים. אני מההתחלה עד הסוף נמצא עם המבצע.
כן?
ואני איתו בהקלטות, ואני עם המעבד.
לא, אז אתה גם ככה כל כך קשור ליצירה בעבותות, אז למה שלא תשיר?
כי אני נדונתי לכישלון מבחינת התקשורת. ואז אם לא היה לך תקשורת, זה
אבל
היה...
אבל חיים משה לא היה נדון לכישלון, שימי תבורי לא היה נדון לכישלון?
לא, פחות שימי וחיים וכל השאר, כל החבר'ה הטובים, הזמרים הנהדרים, לא יצאו נגד התקשורת.
אתה היית מסומן בגלל שיצאת נגד התקשורת?
כן, אני זרקתי להם את כל האמת בפרצוף. אני נלחמתי בהם.
איך זה בא לידי ביטוי מלחמה?
זה פגישות עם שרים, חברי כנסת, עם מועצה לאומנות ותרבות,
ואז זה לא גם סימן את החבורה הזאת? את שימי ואת חיים ואת זוהר שהם לא, עובדים
לא,
איתך?
לא, לא, לא. הם היו ילדים טובים. הם לא...
לא, וזה שהם עובדים איתך, זה לא סימן גם אותם?
יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות שאם הם היו שרים שירים של, של הז'אנר האהוב על התקשורת, אז הם היו מקבלים חשיפה גדולה יותר.
מה היה היחסים שלך איתם? איתם לא כברמה האישית... ברמה של... אתה מביא את השיר והם מבצעים. איך הסתכלת על זה?
קודם כל בחרתי זמרים טובים בדרך כלל. ובדרך כלל שעבדתי עם זמר, הוא היה מביא בדרך כלל בשורה חדשה מהרפרטואר שעד אז הוא שר. והיו לנו כל מיני פינות, וגלי צהל הייתה שעה בשבוע, בשוט השידור, היה לנו... שעתיים ביום שישי, ואחרי זה זה קצת גדל. ואם בשעה הזאת כל אוהבי המוזיקה הזאת הצטופפו והקשיבו. וככה הם הכירו את השירים.
אבל היית מרוצה ממה שיצא? כי בכל זאת, בסוף, לא יודע, למה נתפסתי דווקא לחיים משה ולא לאחרים, בסוף זוהר ארגוב שר את השיר, בסוף שימי תבורי שר את השיר. היית יושב ואומר לעצמך... אני תעשה את זה יותר טוב?
לא. כי כמו שאתה אמרת, בסוף כולם הקליטו את השירים האלה. יש לי, לשבחי, יש לי 350 ביצועים.
מטורף.
זה שיר מספר אחד בארץ, שיש לו כל כך הרבה ביצועים. אל תשליחני, יש לו איזה 100 ומשהו, 130.
חנן בן ארי הוציא לו מזמן שיר שלך בביצוע שלו. מאיזה פסקול של סרט.
אני כבר לא עוקב.
אתה לא עוקב?
לא. אני לא עוקב.
יפה, חבל, תשמע את זה. לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור, ואל תבקש ללמוד את סוד המזלות. כל מה שנותר לך הוא רק לצפות, ובעתיד הלוואי ותתגשם לתקוות. שיר כמו סוד המזלות, או להיות אדם, יש להם מימד כזה פילוסופי, אקזיסטנציאליסטי, תהייה על חיינו פה.
יש לי הרבה שירים כאלה. הרבה. כי אנחנו עוד לא הגענו לנחלה. עובדה שגם אנחנו, אחרי 75 שנה, אנחנו נלחמים גם בצפון, גם בדרום.
תראה מה זה, אבל אני שואל אותך על שאלות קיומיות של אדם, ואתה הולך... אני מדבר ב-אני, ואתה מדבר ב-אנחנו. כל הדבר הזה, אם באתי לעולם, לא שאלו את פי...
כי אני שליח ציבור.
אז זה לא שיר אישי? זה שיר עלינו, על ישראל?
על כל בן אדם. אותך שאלו, אם אתה רוצה לבוא.
כן, אבל אני כשאני חושב על חיי, אני לא חושב בהכרח על זה שאנחנו נלחמים עדיין בצפון ובדרום. ואתה זה כאילו, זה מה שנמצא, אני מתרשם כל הזמן בתודעה שלך.
נכון. אני פטריוט ישראלי. שואלים אותי, אתה שמאל או ימין? אמרתי, לא שמאל ולא ימין. אני פטריוט ישראלי. מה שטוב לישראל, טוב לי. מה שלא טוב לישראל, לא טוב לי.
יש פה ויכוח, אבל על מה... כל הפוליטיקה זה ויכוח על מה טוב לישראל.
יש ויכוח, ויש ויכוח מזויף. יש פה הרבה קנאה. יש פה הרבה שנאה. יש פה... אתה יודע, אומרים... פעם היו אומרים לי... קנאת סופרים תרבה חוכמה.
Okay.
היה לי איזה מישהו שדיבר עליי לא יפה. אז אמרתי, המשפט הזה נכון, אבל כרגע יש פה הרבה קנאה, חוכמה לא. וזה מה שקורה לנו היום, קנאה.
במי?
בזה שכבר 13 שנה הוא ראש ממשלה.
כן, מקנים בו, אתה חושב?
בטח שמקנים. מקנים בגדודים שיש מאחריו. מקנים בזה. והרי אלה בדיוק אנטיתזה של מה שהם חושבים. גם הבוחרים שלו וגם הוא. אבל מה לעשות? האיש חכם.
איך אתה אומר את זה אחרי 7 באוקטובר?
אני לא רוצה להגיד לך מה אני חושב על 7 באוקטובר.
בוא נדבר עליך בכל זאת ועל הקריירה. היית... היית... תיארנו את המלחמה שלך בתחנות הרדיו ובקובעי הטעם. היית... היית גם מאוד דעתני בקשר לשירים. היה לך ויכוחים קשים עם, עם, עם אומנים שעבדת איתם. עם, הסיפור הכי מפורסם אולי זה על, עם שימי תבורי, על אל תשליחני. כמה היית בטוח בשיר הזה, לעומת כמה הוא לא רצה שום קשר אליו.
נכון.
היה לך עוד סיפורים כאלה?
בטח. זוהר לא רצה את הפרח בגני.
לא רצה.
לא רצה. את טעויות של טירונות. אבל אני לא מתעקש. כשאני בטוח שאני צודק, אז אני הופך את זה שלא ראה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מה אתה מתווכח איתי? אני בידע שלי בשירים, אני יותר חזק ממך. כמה שירים הקלטת?
מאיפה הביטחון הזה?
תראה, מסלול חיי הוא כזה, כזה טוב. מה שנגעתי בו נהיה זהב. אני השתחררתי מצהל, עבדתי בשיפוצים. אני נכנסתי לשכונות כמו נוף ים, כפר שמריהו, הרצליה פיתוח, ולא יצאתי משם 3 שנים. הייתי עובר מבית לבית, כולם היו באים ורוצים. עשיתי עבודה טובה. הרי זה ביהלומים. תוך 1.5 שנים הייתי כבר קבלן ליטוש. אחרי זה הייתה לי מלטשה שלי ופועלים. 12 פועלים. וראיתי ברכה. אחרי זה במוזיקה. ראיתי ברכה. כשאני רואה את המסלולים של אותם זמרים שהם עשו, ואני רואה כמה הם טועים ברפרטואר שלהם. יש רפרטואר שלעולם לא יתקבל. לא חשוב, יש כל מיני סוגים של אנשים, זה נכון, אבל אתה צריך לתת להם משהו נוסף כדי לייחד את היצירה שלך או את הביצוע שלך.
אבל בכל זאת, למרות הביטחון הזה, יש איזו דוגמה שאתה נותן הפוכה? משהו שתהית לגביו? משהו שחשבת שיהיה להיט ולא היה להיט? משהו שלא האמנת בו ונהיה להיט?
תשמע, תתפלא כמה אני מופתע מהקהל, כמה הוא מכיר ואני לא יודע שהוא מכיר. זאת הבחורה הזאת, חושב שכה שניידר הזאת, אשכנזיה, מכירה את כל הרפרטואר שלי. ואני מתפלא, אני אומר לה, פעם כתבתי, ואני מתחיל את הטקסט, אני אומר, כן, אני מכירה ואתה, וזה. ואני חושב על עצמי קצת פחות ממה שהקהל באמת יודע. מסתבר שיש כל מיני קבוצות באינטרנט שיש להם שירי אבי ומדינה. ואני, כשאני נכנס ואני רואה איזה שירים שאני חושב שבכלל לא מכירים, וכולם מכירים. שמעת את השיר פעם לניר ולבשמים?
כן.
אם תתנו לי משהו, לא ידעתי כמה הוא פופולר.
אה, אלהים.
אם תתנו לי כוס של יין להר ומעלה, אם תתנו לי כוס של יין.
קצת אותך קודם על השפה הגבוהה, זה הפתיע אותך שהקהל שר מלא גרון בחפלות כאלה, את הטקסטים שלך הגבוהים, הלא דיבוריים?
לא כל הקהל.
מה?
לא כל הקהל.
לא כל הקהל?
לא. יש קהל שלא מבין מה כתבתי.
אולי לא מבין ועדיין שר.
לא.
אז זה כן היה מחסום מסוים?
יש איזה 20% של שומעי מוזיקה שהם רוצים לדבר בשפת רחוב שהם מבינים.
כן.
או בעגות. אתה יודע, יש... והם לא כך מבינים את הטקסט שלי וזה מרגיז אותם. אז הם לא שומעים אותו. לעומת זאת, אחרים שבדרך כלל נמנעים מלשמוע את הסגנון הזה, שהם שומעים, לא חשוב איפה, באקראי אפילו, ופתאום הם שומעים את הטקסט, פתאום הערך של השיר עלה בעיניהם, והם צריכים לשמוע אותו.
תגיד, מי אתה רואה כממשיכי דרכך?
אין ממשיכי דרכי.
לא.
אין. כולם פנו לשירים שהם גימיקים. אתה צריך לחרוג מהמקובל כדי שישימו לב אליך. אתה לא יכול סתם להביא שיר יפה.
תן דוגמה למישהו שבכל זאת אתה מעריך. אמרת, אתה לא שומע מוזיקה, אבל אתה בטח יודע מה, בגדול מה קורה.
יש... אני לא זוכר שמות, זה העניין.
מזמזם לי משהו.
אני אוהב את... המרוקאי הזה, איך קוראים לו? כשאת עצובה...
אמיר בניון.
אמיר בניון, כן. אוי נה, הוא כותב. ואני אוהב את המנגינות שלו. והוא לא בוחר מילים יפות. הוא בוחר מילים שמכוונות למטרה שאליה הוא שואף.
וכל אלה מהז'אנר שנחשב ים תיכוני היום, אתה לא מתחבר לזה?
יש אחד שכותב להיטים, אוחיון, אבי. הוא כותב יפה מאוד.
אבל עכשיו נגיד, בזמן שאנחנו מקליטים, בטח כשאנשים ישמעו את זה, אולי זה כבר יהיה היסטוריה רחוקה, אייל גולן הכריז שמחר 120 אלף עותקים בארבע הופעות בבלומפילד.
כן.
אתה רואה בזה...
בבלומפילד?
בבלומפילד, כן.
הוא עושה את זה בבלומפילד?
כן.
חשבתי שהוא עושה את זה בארבעה מקומות שונים.
בלומפילד, לא, ארבע הופעות בבלומפילד, לדעתי. ההישג הזה, ההצלחה הזו, אתה רואה בזה ניצחון שלך?
קודם כל, זה לא ניצחון שלי לחלוטין. זה ניצחון של העם על פני התקשורת.
היה אייל גולן אם לא היה אביהו מדינה? כולם מבלומפילד לוחשים לי. היה אייל גולן אם לא היה אביהו מדינה?
אם הוא היה מכוון נכון. כן, כי הכישרון יש לו. כישרון יש לו. ואתה יודע, כשיש לך מישהו שהוא מוכשר, מעל כולם, אתה היית רוצה שהשיר שלך יגיע אליו. אז כל הכותבים הטובים, כל השירים הטובים שיש, שנולדים, קודם כל מציעים לאייל. יכול להיות שיש זמר אחר שיעשה את זה יותר טוב, אבל כן. הם לא יגיעו אליו, הם קודם כל יגיעו לאייל. ואייל יודע לא להפסיד להיטים.
אבל אתה אומר ברמה הציבורית, כן, ניצח העם את התקשורת.
נכון, נכון. העם ניצח את התקשורת, ומי שעובד עליהם קשה, שישנו את העמם, זה המפרסם.
המפרסם אמור לכאורה להיות בצד של העם, כי הוא רוצה למכור לעם כמה שיותר דברים, לא?
יפה, הוא רוצה כוח קנייה.
כן.
ואיפה יש כוח קנייה הכי גדול?
אצל אלה שלא שומעים את המוזיקה הזו.
לא, כוח קנייה.
כן. תלוי מה אתה מנסה למכור.
מה, מה אתה רוצה?
אם אתה מנסה למכור מוצרי יוקרה, אז יכול להיות שאתה מכוון לאלפיון העליון ששומע דברים אחרים.
לא, מוצרי יוקרה, לא, לא. זה מעט מאוד אנשים, זה לא כוח קנייה.
כן, אז למה המפרסם מנסה לשנות את טעמם של התקשורת או של העם?
הוא רוצה כמה שיותר מאזינים.
כן.
עכשיו, אם אתה תתעלם מסוג מוזיקה שהוא 60% במדינה הזאת, אתה מפסיד 60% קהל.
מה אתה חושב על אומנים כמו שמשלבים רוק עם מוזיקה ים תיכונית, סטייל ברי סחרוף, דודו טסה?
דודו טסה היה גיטריסט שלי 5 שנים.
שקרה.
אצלי הוא התחיל לנגן.
וואלה.
ב-15 הופעות הראשונות לא היה לי זמן לשבת וללמד אותו. אז היה לי 2 גיטריסטים, אחד שמכיר את החומר ואחד שלא מכיר את החומר, ומי שלא הכיר את החומר היה דודו טסה. אבל תשמע, הוא למד את החומר והוא ניגן פי כמה וכמה טוב מכל האחרים. הוא כישרון בלתי רגיל. מבחינת נגינה. הוא שאף בכל כוחו להיות עצמאי, לכתוב שירים, להלחין, להופיע. והוא הצליח. עכשיו, מה הוא עשה? הוא לא ישב על המשבצת של ים תיכוני. עשה חכם. הוא התחכם. נתן לתקשורת להבין שהוא בא בכלל מהז'אנר של הרוק וזה, וגם יצא כמה שירים לסבר את אוזניהם, שהנה אכן הוא. ולאט לאט הוא חזר אחורה למה שהלב שלו רצה.
כן, אתה חושב שזאת הטקטיקה?
בטח.
כן?
בוודאי.
זאת אומרת, הוא היה שם את השירים ב...
תשמע, הוא עבד איתי 5 שנים. הוא למד הרבה. למד הרבה.
אני ביקשתי מהקהל קצת שאלות אליך, אז אני מקריא לך שאלות מהקהל, בסדר?
לא על כולם אני אענה.
אין שום בעיה. הכי טוב. מישהו פה שואל, יוזר בשם הקופסה, שואל על איך הוא שר של דני רובס. היה זה הוויכוח בינך לבין דני רובס, על מה דני רובס כתב את...
דני רובס כתב את השיר הזה על זוהר ארגוב.
שלא.
הוא יכול להגיד עד מחר. כל מה שמתואר שם זה זוהר ארגוב.
אתה מתעקש.
הכל.
הילד נחמיאס ורבין, חברת כנסת לשעבר, שואלת, מתי הבנת שהמוזיקה שלך הפכה לפסקול לאומי ולא ז'אנר?
אני נולדתי עם זה. אמרתי, אם הישראלים אוהבים את מה שאני עושה.
מתי הבנת שניצחת בעצם?
אני לא ניצחתי, זה העם ניצח. זה לא, זה לא...
אוקיי, אז נשאל את זה אחרת. לא, אבל אל תתחמק. ויו. עשית משהו. הוצאת את
ה... בסדר,
הוצאת את הז'אנר הזה שנקרא לו איך שאתה רוצה.
כן.
הוצאת מהגטו, והפכת אותו לפס הקול של הישראליות. היה רגע שהבנת שזה קרה? אני אפילו לא מתווכח איתך על העובדות. לא נותן לך להתווכח איתי על העובדות.
לי זה היה ברור. אמרתי, לכל התקשורת, אתם יכולים רק לעכב. אתם לא יכולים לדחוק את זה החוצה, זה לא ייעלם.
מתי הבנת שזה... שהמהפכה הושלמה?
המהפכה לא הושלמה.
לא הושלמה?
לא.
מתי המהפכה תושלם?
ברגע שיחליפו, שיכניסו לתקשורת 50% אנשים שמתעסקים במוזיקה והם אוהבים את המוזיקה הזאת. בינתיים מי שמציב אותנו זה בוגרי גלי צהל, שאין להם שום יחס של כבוד למוזיקה הזאת, הם עושים את זה ככפייה.
אבל מה זה המוזיקה הזאת? כי אתה אומר לי אין ממשיכי דרכי במוזיקה.
אין, כי עבר דור.
אז מה זה אבל בכל זאת המוזיקה הזאת? אתה יודע להפיין אותה?
המוזיקה הזאת שכוללת בתוכה גם ניואנסים מזרחיים, שהצד השני מבין האורחים של התקשורת לא אוהב, לא מתחבר אליו, לא מכבד אותו. וזה בגלל שכל כל האורחים עם אותו צבע.
אז זה עונה גם על השאלה הבאה של דני זקן, שהיה עד לא מזמן מפקד גלי צהל, הוא שואל מה דעתך על גלגלץ?
הונאה.
הונאה?
כן. תשמע, גלגלץ נרקם ב-1988. בא אליי אדון שלונסקי. בא אליי לציפורי לילה, אני הייתי עורך לציפורי לילה. ומגיש. הוא אומר לי, אני רואה אותו, נכנס לאולפן. לילה, מאוחר, אחת בלילה. אני אומר לו, מה זכיתי לכבוד הזה? באת לבקר. אמרתי, הוא אומר לי, אני מדי פעם נכנס לכל מיני זה. אבל לא סתם נכנסת. אומר לי, נכון. כשתגמור, אנחנו נשב ונדבר. סיימתי, 2 בלילה. ואז הוא אומר לי, תשמע, יש לי כוונה להוסיף ערוץ לגלי צהל. ומשרד הביטחון לא ייתן לי תקציב לזה. אז אני מתכוון לנסות לקבל אישור לפתוח גלגלץ. רשת לנהגים. שיעשה שירות לנהגים. אמרתי לו, נו, ואיך אני קשור לזה? הוא אומר לי, אתה, יש לך חברים. איזה חברים? הוא אומר לי, שר התחבורה, זה חבר טוב שלך.
מי היה שר התחבורה?
ישראל קסר. כמה אתה צריך, אני שואל אותו? הוא אומר לי, אני צריך 2.5 מיליון. אמרתי לו, יופי. נגיד וקיבלת. כמה אחוזים מוזיקה ים תיכונית ישודר בערוץ הזה? הוא אומר לי, כמה אתה רוצה? אמרתי לו, מינימום 30%. קיבלת. אוקיי. מתאים לי. 30%, יעני, כל שיר שלישי. מתאים. הלכתי לישראל כשר, אני אומר לו, תשמע, ככה וככה, שלונסקי אמר, וזה נותן לנו, זה הכי חשוב, נותן לנו למוזיקה שלנו 30% מזמן השידור. הוא אומר לי, אתה מאמין לו? אני אומר לו, אם אני מאמין לו? לא יודע. הוא אומר לי, טוב, תגיד לו שייתן לך את זה בכתב. בכתב. חייב. הלכתי, אמרתי, יאללה, ישראל קסר, זה פוליטיקאי. מזל שבאתי אליו. ואז אני הולך לשלונסקי, אני אומר לו, ישראל אמר שהוא ייתן לך, אבל תחתום על מה שאתה אמרת לגבי ה-30% מוזיקה ים תיכונית. אז הוא אומר לי, תשמע, אני עוד 8 חודשים מסיים את התפקיד. אני רוצה להשאיר פה ערוץ כזה לנהגים. נגיד אני אחתום לך, אני עוד 8 חודשים עוזב, יבוא זה שאחריי, הוא לא מחייב אותו החתימה שלי. אתה צריך, או שאתה מאמין לי או שאתה לא מאמין לי. כי חתימה זה לא... לא תחזיק. הלכתי לישראל, אמרתי לו ככה וככה לך. הוא אומר לי, תשמע, אם אתה לוחץ, אני אתן לך, אני אתן לו.
אבל שמע לי זה לא יקרה.
אבל בדיוק.
ואיך שר אהוד בנאי? איך זה נגמר בסוף? כולם יודעים.
לא, הוא בשמונה חודשים האלה.
אה, כן?
וואלה, כן, היה בסדר.
בתחילת הדרך של גלגלת, 30% שירים ים תיכוניים?
בדיוק.
אשכרה.
ואז בא, הוא עזב, הביאו את קובלנץ, אחרי יאללה, השמיד את כל הים תיכוניים, גלגלת.
אז לכן אתה עונה במילה אחת הונאה.
לא, מבחינתו, מבחינתו של סלונסקי, לא. הוא עמד במילה שלו. אבל גלגלת זה הונאה. כי זה קם על בסיס של 30%. זה צבר מאזינים, אבל זה לא המשיך עד שהתחלף המפקד.
טוב, יש פה עוד כמה שאלות יפות, אני אתן עוד קצת. שרון שואל, אם יש לך שירים הומוריסטיים?
כן. אל תשגעי אותי.
אל תשחקי איתי, אל תשגעי אותי, החליטי כבר לכאן או לכאן. אל תשחקי איתי, אל תשגעי אותי, זה הזמן לחתוך עניין.
היי, אל תשגעי אותי, חפשי לך עץ אחר או צעצוע. היי, הביני גם אותי, עייף מכל היום, די אין לי כוח. זה ויכוח בין אישה לבין גבר. זה די מצחיק.
יש פה מישהו, רואי, שואל, אם אתה לא חושב שהמאבק המוצדק באפליה הפך בפועל לאפליה ולשנאה הפוכה. אם יש, אני אגיד את זה בשפתי, ואני מקווה שאני קולע לשאלה, אם יש שנאת אשכנזים?
עצם העובדה שרוב הספרדים מצביעים ליכוד שנה אחרי שנה, לא שמצבם הוטב מי יודע מה. זה לא מאהבת מרדכי, זה משנאת עמלק. הם חוו כיפוח, קשיים, הסללה נוראית כשהשלטון של מפאי היה קיים. לא רק שהוותיקים לא מצביעים להם יותר, גם הילדים שלהם לא מצביעים, כי הם יודעים מה ההורים שלהם עברו. אז אם אני אתן לך סתירה, אתה לא תאהב אותי, נכון? מה לעשות?
אחיקם שואל פה, ואולי עם זה נסיים, זה שיר שדיברנו עליו בהתחלה, אל תשליחני לעת זקנה. אתה היית בן 34?
82, הייתי 34, כן.
מה בחור צעיר, סך הכל בן 34, כותב על מה יקרה לו, לכש...
שכחתי להגיד לך, אני נולדתי זקן. אני נולדתי זקן, בדרך כלל לא עשיתי מה שהחבר'ה שלי עשו.
רגע, מה זה אומר? לא הסתובבת במועדונים ו...
לא, לא. אני הייתי הראשון בחבר'ה שהיה לו אוטו, הייתי לוקח אותם למועדון בתל אביב, גרתי בחולון, חוזר הביתה עם החברה שלי, ובאחת בלילה הייתי חוזר למועדון, אוסף אותם, מפזר אותם לבתים.
לא עניין אותך, לא יודע, לא הייתה סצנת המועדונים של ה...
הייתי בז לזה, הייתי בז לזה, שמע, בתקופה...
אלכוהול, לא היית שותה?
לא, עד היום אני לא שותה.
כלום, גם לא בירה, לא יין, כלום?
לא, לא, כלום. ואני יכול פעם בחצי שנה לקחת כוס בירה, כן. לרגום איזה לגימה מיין, במצב חברתי, לא, כן. לא לבד. מה רציתי להגיד שכה?
שהיית זקן, שאלת אותך, אל תשליחן לעת זקנה, מה בגיל 34 אתה חושב על ישליחו או לא ישליחו אותך כשתהיה זקן?
אז אני לא, אני לא כתבתי את זה בשבילי.
ברור.
אני כתבתי את זה לדור ההורים. הלחנתי. וכשהפצתי את השיר, רציתי לדגדג לבנים את האוזן, להזכיר להם.
אז עכשיו כשעברו אי אילו שנים, ואתה כבר בדור ההורים, או לפחות מתקרב לשם, איך זה נראה מהצד השני של הדור?
שמע, ברוך השם, יש לי 3 בנות, 7 נכדים, ואני לא זנוח ולא עזור. ברוך השם.
אתה חש מוערך?
מוערך?
על ידי הציבור, לא על ידי המשפחה.
ציבור, כן. ציבור מאוד. לאחרונה עוד יותר.
משהו חסר לך עדיין?
אני מבקש רק בריאות, כל השעה אני מסתדר.
אביהו מדינה, תודה רבה שהרחת אותי לביתך. היה לי מרתק איתך.
תודה רבה לכם.
זהו, סיימנו בגדול.
סיימנו.
היה לך בסדר?
כן, כן, אתה בסדר. אני מכיר אותך מהתקשורת, אתה... הייתי כל בוקר קם עם הערוץ אחד, רואה אותך ואת קלמן.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.